עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. פגשתי אותה לראשונה לפני כ-25 שנים כשהגעתי לטפל בפצועים מפיגוע ירי על כביש 60. היא הגיעה לפניי, ואחר כך בכל הפגנה והקמת מאחז וטקס, וכשהלכתי מסנור לנווה דקלים ובכפר מימון ובגוש קטיף ובצפון השומרון ובאמונה, בכל מקום הייתה עם המצלמה שלה, צלמת העיתונות של המתנחלים מירי צחי. בכל מקום, שלב או מסוכן, באימות סוער ובשמחה מתפרצת, ברגעים הקטנים ובשעות הגדולות, היא ידעה לפני כולם על כל התרחשות, חיה את השטח ואהבה אהבת נפש את הנפשות הפועלות, את המתנחלים. מירי הייתה אחת מאיתנו ובכל זאת לא איבדה את היכולת לתעד, לסקר, למצוא את הזווית החדשה. פעם שלחו אותה לצלם אותי לאיזה רעיון ואמרתי לה שחבל על הזמן שלנו, כי יש לה כבר המון תמונות שלי והיא ממש נעלבה. זה תמיד חדש, היא אמרה, הכל משתנה כל הזמן. בשנים האחרונות היא הייתה צלמת חדשות של ישראל היום, וגם אני כבר לא התרוצצתי בגבעות, כמעט ולא נפגשנו. הידיעה על מותה בטרם עת הכתה בי הבוקר. יהי זכרה ברוך.
אכן, שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. הליכוד עתרה לבגץ בקשה להורות ליועמ"ש לפתוח בחקירה נגד אהוד ברק וקרן וקסנר בפרשת הכספים העלומים שהקרן שילמה לברק. היום בגץ מגלגל את העתירה מכל המדרגות, בתוצאה 3-0, כולל השופט השמרן אלרון. הנה כמה ציטוטים. העתירה לא הניחה תשתית עובדתית מינימלית. העותרת נטלה את קרן וקסנר, הוסיפה ג'פרי אפשטיין, בזקה ביד נדיבה פדופיל מורשע וקמצוץ מטוס לוליטה אקספרס, ועל כל אלה יצקה את המשיב ברק, והראה לך תבשיל שמביא אל אולם בית המשפט את ניחוחות הרשתות החברתיות. העתירה מורכבת מרמיזות, השמצות וספקולציות. כך נטען כי אפשטיין היה אחד התורמים המרכזיים של הקרן, בעוד שעולה שאפשטיין לא תרם אפילו סנט אחד לקרן. נטען כי ניסיונות השטוש והסוואה של מהות התשלום לברק מהווה דגל אדום, בעוד שהתשלום הופיע בריש גלי בזמן אמת בדוחות הרשמיים והפומביים של הקרן, וכן הלאה וכן הלאה. מסע ההשפלה הזה נמשך עוד הרבה. זה השופט עמית. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה ושלום. תגיד,
לא פגשת? יש לזרוק מכל המדרגות, ויש עם הרבה רוטב. ופה היה הרבה רוטב.
לא, תקשיב, רציתי להקריא את הכל, אמרתי אבל כיף, שוטר שימשך כל התוכנית. לא פגשתי אותה אצלך?
יכול להיות, תשמע, היא...
אני יודע, אני מכיר אותה.
הייתה חלק מהנוף פה, זה ממש...
מה, והיא ממש בתרמת?
כן, כן.
טוב, אז באמת, זכרה ברוך... זהו, טוב, תשמע, יש לנו יום עמוס, כרגיל. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור איציק אהרון, פינת המשאלים, כן? אתה תכף גם לך היה משאל אלטרנטיבי. יש... בוא, אולי אנחנו נעשה כל יום משאל חטרני. ומשאל חליפי.
משאל חליפי, נכון.
אז ככה, שאלתי, ניסנקון עוזב את כחול לבן ומצטרף לחולדאי. במקום גנץ, הייתי, אחד, מפטר אותו מהמשפטים, 2, משאיר אותו, יש כאן מדינה. 3, מצטרף גם אני לחולדאי. זהו, מה המשאל החליפי שלך היום היה, תזכיר לי?
חשבתי ככה, מה הכי מהיר? 1, מהירות הכל, 2, מהירות האור, 3, צ'יטה, 4, התפרקות כחול לבן. זה טרגי מה שקורה שם.
לדעתי החליפי יותר טוב מהמשאל שפרסמנו, אבל מילא, כן, זה טרגי.
הדימוי היחיד שיש לי זה מכת הפתיחה בביליארד. שהכדור מעיף את הכדורים לכל הכיוונים.
אבל שזה מפת פתיחה של אלוף, שברובם נעלמים בתוך החורים.
כן, אבל זה...
כן, זה אירוע, חתיכת אירוע. אתמול שאלנו, אפרופו, ממש, אנחנו אתמול, בוא, גם אתמול שרפנו את האינטרנט, 4,976 משתתפות ומשתתפים.
סגר.
בדיוק. במקום בני גנץ הייתי. 1, ממשיך הלאה בכל הכוח, 10%, תשמע. 2, מקפל וסוגר את כחול לבן, 47%, כמובן זה בי פאר ניצח. 3, נותן לאשכנזי להוביל, 18%. 4, תהיה אתה בני גנץ, 25%. זאת אומרת, אני שואל הרי במקום בני גנץ הייתי. אנשים לא מוכנים להיכנס הנעליים האלה.
לא, ועכשיו אתה מבין שגם אשכנזי עוזב, כי גנץ מתעקש להישאר.
אני אגיד לך משהו בעדינות. גם אם גנץ היה מציע להחליף עם אשכנזי, זה לא היה, אשכנזי לא היה נשאר.
יכול מאוד להיות
המותג שלו. המותג הוא מותג מת, כן. ואני חייב להגיד לך, כמי שהשתתף חלק מהזמן במסע הדקירות והחרבות המתהפכות על בני גנץ, צר לי עליו, זה לא מגיע לו. לדעתי, תרגו אותי, תסכלו אותי. הוא באמת הקריב את עצמו, הוא באמת עשה משהו שהוא האמין שהוא לטובת המדינה, אני לא בטוח שהוא לא היה לטובת המדינה, כי בניגוד לכל חבריי הטובים והמלומדים, ויפי הבלורית והתואר, והתואר בתת ובתו, לא הייתה ממשלת מיעוט עם ערבים, רציתי שתהיה, לא היו חוקי שחיתות, היה או בחירות רביעיות או הדבר הזה. והדבר נכון, הזה זה ניסן קונסרד משפטים.
אתה צודק, ולכן זאת תהיה הדילמה גם של אלה שמבטיחים עכשיו לא לשבת עם נתניהו, ואם האלטרנטיבה תהיה בחירות חמישיות או שישיות, אז הדילמה תישאר. ואני חושב שאנשים טובים צריכים לנסות לפחות לעשות את המיטב, גם אם הם מתכחשים למה שהבטיחו קודם.
וכמובן שכל הביקורת על ההתנהלות שלו ועל עוד בצר ועל כל הנאיביות הפוליטית וכו' וכו', אבל לא קשור. הוא לא מושחת והוא לא רקוב והוא לא כל מה שאומרים עליו, הוא לא מתאים לפוליטיקה, זה כן. תגיד לי רגע, אם לא אכפת לך, על מה לא נדבר היום?
יצחק שושן מהמחלקה הערבית בפלמ"ח, יחידה 504, ממייסדי סיירת מטכ"ל, איש המוסד, נפטר אתמול בגיל 96. יהי זכרו ברוך.
כל ארגוני הטרור בעזה מקיימים היום תרגיל מטכ"לי משותף. מוזר, כי לא הייתה סופת ברקים בלילה.
כפר סבא בראש טבלת הערים במדד איכות החיים וסביעות הרצון של התושבים. סבא גם מוביל בתוחלת החיים, יופי.
נתניהו מבקש לראיין לפחות 5 מקומות ריאליים ברשימת הליכוד. אם בסוף לא יהיו פריימריז בליכוד, תשתדלו להיראות מופתעים.
לפיד מוכן כנראה לוותר על יעלון לטובת ציפי לבני, לא יפה.
מנדלבליט תחליט לא להעמיד לדין את בל"ד על מרמה וזיוף, לא יפה.
מנכ״ל הביטוח הלאומי הודיע שהשנה לא יפורסם דוח העוני. בצדק, למה לבאס דווקא כשכיף לכולם?
עם ביטול חובת הבידוד במלוניות מסתמנת מחאה חדשה. הזמנו שוטרת למחר ואנחנו לא מתכוונים לשלם דמי ביטול, הודיע קבוצת צעירים במלונית בירושלים. צע.
בכל רחבי הארץ נמשכות הפגנות מחאה נגד המשטרה לאחר מותו של אהוביה סנדק. לא ממש סומכים על מחש.
מצד שני, אתמול התפרסם שהחשדות נגד הבחורים האחרים באוטו מתגברים. שמעת את זה?
כן. שהם חשודים שהם... מי שנהג בלי רישיון. ושתיים, זה שהם לא הודיעו שהיה עוד אחד שם בשטח.
הוא שכב חצי שעה מתחת למכונית, והם לא אמרו כלום, כי הם סירבו להגיד כמה אנשים היו ברכב.
המשטרה אומרת שהם כנראה חשבו שהוא הצליח לברוח. אז לא רצו לדבר, לא רצו להגיד עליו.
כן, טוב, זה סוג של טרגדיה. אתה רוצה להתחיל?
יאללה, בוא נתחיל.
יש לך כוח לזה כל יום מחדש?
אתה יודע מה? לא, בוא נשים שירים.
טוב, דווקא מישהו שאתה לדעתי מצביע עבורו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ימינה, יושב ראש האיחוד הלאומי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה, האמת שהפורמט של הפימפונג הזה ביניכם עכשיו, הייתי נשאר בהזנה שעה שלמה, רק
נכון?
אתה פשוט תענוג צרוף, קצר אתה... לעניין, חד.
בוא, אנחנו חייבים להעלות את בצלאל יותר.
חותם על כל מילה.
חייבים להעלות את בצלאל יותר.
עד 3:30 אני פנוי לקבל הצעות לנושאים על מה לא נדבר היום.
הבעיה היא באמת שהסכמתי עם... שניכם בכל מה שאמרתם, וזה אומר שאין על מה לריב, זה מדהים.
לא, לצערי אני צריך לבדוק את עצמי. עכשיו תשמע רגע, אם אתה צריך מתווך, כי קראתי דיווחים היום של זאב קם, של כתב, אתה יודע, שמקורב, אז אני מציע את אריה, הוא מכבד מאוד את שניכם, את אותך ואת נפתלי.
הוא מציע אותי גם בתור תשמיש קדושה לאחת החלליות לירח. הוא כל הזמן מנסה, אל תיקח אותו ברצינות.
אז מה המצב בצלאל? זה באמת נתק בינך לבין נפתלי?
תנוח דעתכם, אנחנו בעזרת השם נרוץ ביחד, כי זה מה שהציבור רוצה, כי זה מה שנכון, כי אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום, ואנחנו כנראה משלימים אחד את השני, נפתלי לוקח על עצמו את משימת הכלכלה, זה מה שהוא עושה בחצי שנה האחרונה, אני לקחתי על עצמי, ממשיך לקחת על עצמי לפת את הלכי הימין, והציונות הדתית, והזהות היהודית, בתיקון מערכת המשפט, בהתיישבות, בהסדרה, בריבונות, וזה מה שיפה וטוב ומשלים, הציונות הדתית לא נולדה אתמול, לא בונה את אסטרטגיית המפלגה שלה ולא בוחרת את סל הערכים שלה לפי איזה סקר כזה או אחר או קונסטלציה פוליטית, הולכת הרבה מאוד שנים עם עולם ערכים ברור, ואני חושב שאנחנו יודעים היום מצוין גם איזה כלים אנחנו צריכים כדי לממש אותה.
אתה לגמרי צודק ביחס לציונות הדתית, אבל בנט מנסה להשיג קהלים נוספים, וכשאתה מתחיל לדבר איתו על יהודה ושומרון ועל ריבונות, הוא אומר, לא קורונה, לא מעניין, כי בעזרת זה הוא מביא עוד קולות.
השאלה היא האם להביא קולות זאת המטרה. להביא קולות זה חשוב, בואו נתחיל בזה. אנחנו ודאי במערכת פוליטית, והכוח הפוליטי הוא פונקציה של מספר הקולות שיש לך, והמנדטים שיש לך, והאצבעות שיש לך בכנסת, והתפקידים שאתה מקבל. זה ברור, על זה אין ויכוח. היינו 24 מנדטים מזכירים לפני שגדעון סער נכנס לעניין, ביחד, באותו שיתוף פעולה. כל החצי שנה האחרונה, ששוב, שבסופה הגענו ל-20, 20 וכמה מנדטים, הייתה כזו שהוא עסק בקורונה, בפרנסה. אני, שבאופן טבעי פחות מבין בכלכלה, עסקתי בסוגיות האחרות, ונדמה לי שהציבור אהב את הביחד הזה, אהב את השותפות, החברות, הפרגון, אהב כנראה גם את חלוקת התפקידים, ואהב אגב גם את היכולת לנהל ויכוחים ומחלוקות בצורה עניינית מכובדת, הלוואי, וכפי שנפתלי ואני היינו יודעים לעשות את זה ברמת המיקרו בינינו, עם ישראל, החברה הישראלית, מדינת ישראל תדע לעשות את זה בתוך מחלוקות שיש בין ימין לשמאל, לדתיים לחילונים, לשתף פעולה בהמון מכנה משותף שבו זה אפשרי, להתווכח בכבוד ולתת לגיטימציה איש-איש לאמונתו, לפעולותיו במקומות שבהם חלוקים. על זה בנויה השותפות בין נפתלי לביני לא מאתמול. שוב, אני מייצג את החלק, את החצי הציוני דתי במפלגה הזו, הוא בהחלט מייצג את הכנף שמבקשת להרחיב, וזה בסדר. ונדמה לי שכשיודעים לעבוד נכון, אז חיבור כזה מניב, תחומים, השלם גדול מסך חלקה.
אבל אני פה, כרגיל פה, כדי לקלקל את המסיבה, כי אני מזהה בזמן האחרון כל מיני בקיעים ביניכם. אחד, אתה מתחת על הביקורת קשה כשהוא יפנה בציוץ את הצופים לראות רעיון שהוא הקליט לאופירה וברקו, שהוא הקליט לפני שבת, אבל שודר בשבת. שתיים, העובדה שהסלוגן הכי חשוב שלו עכשיו בצלל, זה לא מעניין כלום. לא, כל מה שאמרת מקודם, ריבונות שמיבונות, גם אין כל כך מי לדבר על הריבונות, כי טראמפ איננו, רק פרנסה. לעומת זאת, אתה לוקח את כל נושא הליבה שלכם, הידועים שפירטת מקודם, וכן הולך, זה כאילו לא כל כך מסתדר כרגע, נראה לי שיש כאן איזשהו פער ביניכם.
יש פער, אבל אני חושב שהדבר היפה הוא היכולת לחיות עם הפער הזה, ללבן אותו, לגשר עליו. ודאי שיש פער. אם היינו חושבים אותו דבר, היינו באותה מפלגה, אנחנו רוצים יחד כשתי מפלגות. ואין ספק שאמרתי, הוא לקח על עצמו, ואי אפשר לקחת אגב לנפתלי את הזכויות הגדולות, עוד כשהיה שר ביטחון, הבין היטב את אירוע הקורונה, הבין את השלכותיו, הפשיל שרבולים, חרש את הארץ, למד, בדק, העמיק, שם על השולחן תוכניות. גם היום, כשמסתכלים במבט קצת קדימה, כמה חודשים, אין ספק שהאירוע הכלכלי זוקק טיפול, ובזה הוא מתעסק. זאת המשימה שהוא לקח על שכמו. אני לוקח על שכמי, כפי שאמרתי, אני חושב שזה גם מאוד מתאים לכל אחד את מי ואת מה הוא מייצג. בסוף אני מייצג את הציונות הדתית, את דרכה ואת ערכיה, ובאופן טבעי, אני לוקח על שכמי את ה... כן, לשמור על העוגן של האוהל הזה, שהיריות לא יעופו ברוח, העוגן הערכי, האידיאולוגי, גם בהקשרי ימין, גם בהקשרי ציונות דתית, זהות יהודית וערכים. אני חושב שהביחד הזה עד היום ידע להתכנס מצוין. אני חושב שאנחנו מסכימים בהרבה מאוד אלמנטים, גם נפתלי בסופו של יום היה מאוד שמח להרכיב ממשלה שיש בה גם טיפול נכון בקורונה ובכלכלה, וגם כמובן יכולת לממש את כל מה שחשוב לנו.
אבל הוא אומר, אם אני ראש הממשלה, אני שם את הסיפוח בצד, גם אתה שם אותו בצד?
לא, אני לא שם אותו, אבל אני לא יודע מה זה סיפוח. סיפוח, אתה הולך אריה על משהו שהוא לא שלך, נדמה לי שאתה ואני צריכים להגיד ריבונות. לבן מותר להגיד סיפוח, אנחנו צריכים להגיד ריבונות. אני לא שם בצד. ואני אחתור כל הזמן לממש, אבל אתה יודע, לממש כמה שרק אפשר. אנחנו, אתה שואל אותי בסוף באיזה הרכב קואליציוני אני רוצה להיות, אני רוצה להיות בהרכב הקואליציוני שבתוכו נוכל לממש הכי הרבה ממה שאנחנו חושבים שטוב ונכון למדינה. אני לא יודע לומר לך עכשיו איזה הרכב זה יהיה, כיוון שאני עוד לא יודע לומר לך איך תסתיים לבחירות האלה ומה היו התוצאות ביום שאחרי. נגמור את הבחירות, נפרוס את המפה, נראה איך אפשר לייצר הרכב הכי טוב שבו אפשר לקדם הכי הרבה ממה שאנחנו מאמינים. אם לא תהיה לנו יכולת לממשלת ימין על מלא, ובהחלט יכול להיות שנצטרך להתפשר ולחפש כל מיני הרכבים כאלה ואחרים, אז נצטרך להחליט מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. בנקודה הזאת אני מוכרח לומר שיש מפגש בנפתלי לביני בהבנה שיש דחוף. כן, אני כל הזמן אומר, דחוף לא מבטא לחלוטין את החשוב. החשוב צריך להיות שם כל הזמן כי הוא חשוב. מותר לומר שיש אירוע עכשיו מאוד מאוד דחוף של קורונה, של כלכלה, וצריך לתת עליו דגש גדול, ובוודאי הדגש הזה הוא חלק ממערכת השיקולים הכוללת שאנחנו שמים על כפות המאזניים. אבל שוב, אני, ונדמה לי שזה תפקידי, ותפקיד החצי שאני מייצג בתוך החיבור הזה, ולחלוטין, להניף את הדגלים האלה, אני מאמין שהדגלים טובים, נכונים, שמעתי גם נפתלי, גם הילד, תראה, במערכת המשפט. גם היכולת לשקם נכון כלכלה, משדורש את הסתמת חסמים רגולטוריים וגמישות הרבה יותר גדולה של השוק, גם זה קשור לשאלות של משפטיזציה ויותר מדי קיבעונות של קריטריונים וחוקים מגבילים וכולי. יש עבודת עומק שצריך לעשות במבנה, אני חושב, הפקידותי במדינת ישראל. בעניין הזה, תפיסת המשילות שלנו הולכת מצוין עם הזנקת הכלכלה.
השאלה הפוליטית האחרונה, אתה בעצם מסכים להנחה שברגע שגדעון סער נכנס, התיישב על הבלטה של המרכז שמאל והתל אביבים שחנו אצלכם, וניקה אותה בעצם אצלכם, הוא הגדיל מאוד אותך, ואת כוח המיקוח שלך בריצ'ראץ', כמה מועמדים צריך להיות לאיחוד הלאומי שלך בסירה הראשונה?
אני לא עושה מסע ומתן.
בחייך, אבל אנחנו מסע ומתן, תנצל את הבמה פה, בוא.
תגיד לי, בן, נדמה לי שאתה עורך דין, נכון?
לא, משפטן, לא עשיתי סטאז'.
אז זהו, זאת הבעיה שלך, שאתה לא יודע...
בדיוק, אני מנסה לעשות סטאז' עליך.
אתה עשית מעשה של עורך דין, אסור לעשות אף פעם, כיוון ששאלת שאלה, התחלתי לענות ועצרת אותי, ויכול להיות שהייתי עונה בדיוק את מה שרצית לשמוע.
זה קורה לי תמיד.
בקיתור ולעניין, אני לא מנהל מסע ומתן ברדיו, אני מעריך ומכבד את נפתלי, כדי שזה הדבר יעשה בינינו חדרים סגורים, אני בפירוש מדבר על שותפות שוויונית בחלוקת ההחלטות והכוח והביחד הזה, כי אנחנו באמת, זו שותפות אמיתית, בין המפלגה של נפתלי, למפלגה הציונית שלי. ואיך בדיוק, ומה בדיוק הפרטים, אני לא יודע.
אתם רצים ביחד 100%?
אני בטוח, עשינו כבר, אנחנו רצים ביחד 100%.
השאלה האחרונה לא קשורה לכלום.
יותר ממתן אחד, ועברנו אותו בהצלחה, אני רגוע.
השאלה האחרונה לא קשורה לכלום. נדמה לי שכששפי פז הייתה במעצר, ביקרת אותה, נכון?
כן, הייתי גם בבוקר בבית המשפט.
ראית את כתב האישום?
לא ראיתי את כתב האישום עדיין, אני הגעתי לדיון.
תראה, אני בעיקרון, אני אגיד לך, אני בעיקרון חושב שהמאבק שם בדרום תל אביב הוא חשוב, אני מאוד מסתייג מהדרך שבה היא מנהלת אותו, ובכתב האישום יש כמה פרטים שקצת זיעזעו אותי, כולל המזימה לשים מסמרים, ואחר כך הם החליפו את זה לנעצים, בתוך הגני ילדים של העובדים הזרים, ולא על הכביש, כדי לא לפגוע במרכאות באזרחים, בתושבים הלבנים. לא נשמע טוב.
אני לא חייב להזדהות עם כל צעד וצעד, שאני בן אדם עצמאי והיא מקבלת את החלטותיה. אבל קשה מאוד להתעלם מהעובדה שבסוף בצד הזה יש קורבן ויש תוקף, או לא תוקף, אלא מי שאחראי לסיטואציה. ובסופו של דבר תושבי דרום תל אביב, ובכללם שפי ודרון ואחרים, איליה, שמועמדים מעכשיו לדין, הם הצד הקורבן שסובל מאוד, שצועק לעזרה, שמתחנן למדינת ישראל לקחת אחריות, לטפל בסוגיה הזאת. לא רוצה עכשיו להאריך, אפרופו קורונה, יכולה הייתה להיות כאן הזדמנות עצומה להוציא מהם הרבה מאוד שרצו לצאת, כיוון שלא הייתה להם עבודה ופרנסה, זה פשוט חוסר הערכות, שלומי אליות ישראלית קלאסית, משאירה אותם עכשיו פה. אז אני לא רואה את המשטרה אוכפת עם ככה בנחישות, כמו שהיא פועלת מולם, אני לא רואה אותה...
כמו שהיא פועלת במגזר הערבי.
לא, אבל בוא נדבר שם, אני לא רואה אותה פועלת בין האלימות והסמים והזנות וכל מה שקורה שם, בשכונות האלה בדרום תל אביב. אני רואה אותה משקיעה את כל האנרגיות הגדולות.
חבר הכנסת.
שציפה זה דורון.
אם ישבו בכלא, לא תהיה גרפיטי בתל אביב, זה יהיה טוב.
כן, זה בקל לתעשיית הגרפיטי.
לומר לך בן שלא כואב ומעורר תמיהה, שוב, אתה שם את זה אחד מול השני, כמה משקיעה המשטרה ובאיזה נחישות מול שפי ודורון, לעומת, כמו שאתה אומר, ההפקרות שאנחנו רואים עכשיו בלוד עם מה שקורה שם, וזה הרי לא צומח ביום אחד בו. סיטואציה כזאת כמו שיש היום בלוד, זה אחרי שנים,
ממליץ לך...
מתי זה מתפוצץ?
תאזין לרעיון שנתן פה בבוקר יאיר רביבו, ראש עיריית לודה, אחד החזקים בנושא הזה, בצלאל סמוטריץ'.
הייתי אצל יאיר רביבו בהפגנת התושבים ביום שבו, כן, למחרת שנפרקו הרכבים, שמעתי את הכאב הגדול שלו, של התושבים, נכון? אני חושב שאנחנו חייבים בעניין הזה לעשות הכל כדי למגר את זה.
תודה על השיחה הזו בצלאל.
תודה רבה.
תודה גם לכם, שלום שלום.
שניים איתנו לנתח את ההתפרקות המהירה בטבל, בין היתר של כחול לבן ועוד כמה דברים. טל שלו, וואלה ניוז.
שלום לך.
טוב.
עטילה שומפלבי, הרי אתה זוכר, נו באמת לא צריך להזכיר לי וויינט, הרי אתה זוכר השם של עיתון ברומנית?
תשמע כספית, אני רציתי לעשות אותך גאה היום, אבל עכשיו קלקלת, רציתי לתאר לך איך הבן שלי לובש חולצה אדומה עכשיו ומתרוצץ על מגרש כדורגל, אבל שכח מזה, לא תקבל.
תקשיב, אתה מעז לבוא היום אחרי הדרבי של אתמול ולנסות להתגאות בחולצה אדומה. נו באמת, אתה מזכיר קצת את בני גנץ.
ידעתי שתמצא
אני מתנצל.
אבל אני מבין שאתם הבאתם תגבור מביתר ירושלים, אתם לא מפרקים מפחדים שישאר לו קצת צהוב על החולצה?
ארי, אתה לא מבין בכדורגל, זו אותך, טל שלב, תגידי, אחרי כל מה שאנחנו רואים פה, הדבר הזה מתפרק בנסיעה, יש לך סיכוי שגנץ באמת ימשיך חזק בכל לקוח קדימה כמו שהוא מצהיר?
אבל שאלה מה זה חזק קדימה ובכל הכוח. בשלב ראשון נראה לי שהוא נלחם על כבודו, על השאריות האחרונות שלו, של הכבוד, והוא ינסה באמת לעשות חיבורים. השאלה היא מה הוא נשאר, והשאלה אם יהיה לו איזשהו ערך לעשות איתם חיבורים. אני חושבת שהסקרים הקרובים יכולים להיות מאוד דרמטיים מבחינת גנץ. זה הולך להיות פה מומנטום של המפלגה של חולדאי, וגנץ אין לו באמת מה להציג, הוא במומנטום שלילי כמובן, ולכן לדעתי מאוד הוא יכול להיות שהוא יהיה מתחת לאחוז החסימה, ואז זה גם הופך אותו לשחקן לא כל כך מעניין בשוק החיבורים. אגב, תשימו לב, גנץ לא מושמע עדיין בשוק החיבורים, השם שלו לא מסתובב שם, הוא קצת מזכיר את איפה של ליבני הייתה אולי לפני שנתיים, אף אחד לא מדבר עליו בכלל, מדברים על חולדאים, מדברים על שלח, מדברים על מפלגת העבודה וקונסטלציות מסוימות. גנץ כרגע לא בלופ, ולדעתי אם בכלל הוא ינסה אולי המהלך שיכול לחלץ אותו, אני כן רואה מהלך באופק שאולי יכול לחלץ אותו, יש לחץ במפלגה שלו ללכת לכיוון של חיבור דווקא עם ימינה, אחרי העזיבה של ניסן קורן, אז צריך להגיד שהנוכחות של השמאל מאוד מדללת גם ככה במפלגה שלו, גם עם אסף זמיר וחיימוביץ' ואם גם רם שפע יעזור.
עטילה.
אז לדעתי זה המוצא היחידי שיכול עוד להיות לו.
עטילה, טל מדברת על הכבוד של גנץ, יכול להיות שהכבוד שלו דווקא היה להתפטר היום לפני שהוא צולל לתהומות של מתחת לאחוז החסימה?
לא, הוא לא מתכוון להתפטר, אם זה מה ששאלת. אין בני גנץ שום כוונה להתפטר מהתפקיד שלו, בטח לא לעזוב את משרד הביטחון, יש לו עוד חצי שנה להיות שם. השאלה הגדולה, ואני מסכים פה עם טל, היא מה הוא יעשה עם המפלגה שנותרה לו, או עם שארית היכולות והכוחות שעוד יש לו בזירה הפוליטית. הוא צריך לבחון מה יקרה אחרי ההודעה שלו הערב. הוא צריך לבחון האם יש לו התכנות פוליטית כלשהי ממשית. הוא צריך לבחון האם אפשר לשחק בצורה רצינית במגרש הפוליטי הזה. ועכשיו מתחילה השאלה והדילמה הגדולה של החיבורים. ימינה, יאיר לפיד, אולי איזושהי קונסטלציה אחרת. אנחנו לא יודעים באמת כרגע מה הכוח של בני גנץ. אנחנו לא יודעים מה שווה הרשימה הזאת, ומה שווה גם בני גנץ לבד. יכול להיות שהוא יצטרך פה ליפול על החרב ולהגיד, אני עוזר לכל מי שירצה אותי ויצטרך אותי כדי להחליף את נתניהו.
תגיד, אני שואל אותך שאלת פולו-אפ. אני שואל אותך שאלת פולו-אפ לפני שנעבור לענייני חולדאי ניסן קורן, כי ראיתי ציוץ שלך בנושא, הוא מתכוון לפטר את ניסן קורן. השאלה היא, א', אם אתה חושב שזה מוצדק, ושתיים, מה הוא הולך, למי הולך לתת את התיק הזה?
תראה, הוא הולך להחזיק את תיק המשפטים לפי מה שאני מבין נכון לכרגע אצלו. הוא מתכוון, הוא חושב שברמה האלקטורלית יש לזה ערך ויש לזה תוכן, והוא יכול לעשות גם מזה איזה שם מנעמים בחודשים של הקמפיין.
אגב, הוא צודק.
נכון,
הוא צודק, אבל לדעתי...
הוא מחזיק את זה אצלו.
רק להגיד שלדעתי, אם גנץ רוצה באמת להשתמש בתיק הזה, הוא יכול, ואם הוא היה חושב כפוליטיקאי, אז הוא היה חושב דווקא על מינוי חיצוני פגז שהוא יביא עכשיו למשרד הזה, שאולי יקרוץ לאיזשהו אלקטורט שלא ברור לי מי האלקטורט שעוד נשאר לו.
דניאל פרידמן חזרה, אגב, מי יבוא לשלושה חודשים? זה גם סיפור.
זה יכול להיות יותר משלושה חודשים, זה יכול להיות...
זה יכול להיות שלוש שנים.
בחירות מתגלגלות, לך תדע כמה זמן הוא יישב שם.
תגידי טל, מה עם חולדאי? הוא הולך על אוריינטציה שמאלית ברורה או שהוא ינסה להיות מרכז?
לא, לדעתי חולדאי ילך על אוריינטציה שמאלית ברורה, אבל הוא ינסה שהמשחק לא יהיה בכלל ימין-שמאל, אלא יותר משחק של ניהול וניסיון. ברור שניסנקורן ממצב אותו בטח במפה הנוכחית במקום מאוד מאוד אנטי-ביבי ובמקום מאוד שמאלני מהמקום הזה, אבל אני ממה שהבנתי הוא כן מתכוון לדבר דווקא על הניהול וניסיונות הניהול שלו, ושאנשים נוספים ברשימה יהיו גם אנשים שמייצגים עולמות תוכן שרלוונטיים לקורונה, אם זה כלכלה, אם זה בריאות, שמענו את השם של גמזו, השם של בליך הרי מסתובב גם באוויר, אז לדעתי זאת תהיה תערובת, אבל אין ספק שהיא תהיה מזוהה עם השמאל.
תגיד, עטילה,
אבל
אנחנו מתענו, לא גירשנו אותך, אנחנו בדיוק רוצים לשאול אותך שאלה אפילו,
אוקיי, אז שנייה לפני השאלה, אני רק אוסיף מה לגבי הזה, מה יהיה הקמפיין של נתניהו? הוא יהיה על מנהיגות וניהול. הוא בונה על זה שאנשים ישכחו את הכישלון בשלושה סגרים, את כישלון ניהול, את כישלון ניהול קורונה במהלך 8 חודשים, והזכרו רק את זה שהוא הביא את החיסונים. הוא בונה על זה קמפיין שלם. אם שמתם לב, המנהלה הראשונה שיצא מהקמפיין של הליכוד היה מנהיג. או מנהיגות. זה הסיפור, ולכן במובן הזה טל צודקת לחלוטין. רון חולדאי חייב להוכיח שאומנם במדינה טיפה יותר קטנה, מדינת תל אביב, אבל הוא גם מנהיג שביצע והביא
תוצאות. עכשיו, אני סופר על פי שעוני, כמו שאומרים, יש את מרץ, שהיא שמאל קלאסי, יש את מפלגת חולדאי, יש את מפלגת שלח, מדברים על אהוד ברק, יש את בני גנץ, הם השתגעו? מה הפוטנציאל של חיבורים? חיבורים בין כל הטלנטים האלה. מה?
זו קטסטרופה בלתי נגמרת, והיא חייבת להסתיים מהר מאוד. אין פה שום מקום לכל הרשימות האלה, בן. אין שום מקום. זה התאבדות. השמאל מתאבד וממשיך להתאבד, משום שהוא לא מסוגל להבין שכל מה שצריך לעשות זה למצוא גוף אחד. אגב, הימין משחק לידיים של השמאל. הם מתפצלים כמו אמבות. כל יום קמה מפלגה חדשה בימין. אז דווקא עכשיו אתם מתחרים עם הימין? זאת אומרת, אין יותר התאבדות מזה ברמה הזאת, ולכן אני חושב שהמהלכים שאנחנו נסקר בשבועות הקרובים יהיו בעיקר ייחודים, חיבורים ותוספות לרשימות. כל הרשימות אלה, שלח וחולדאי בנפרד, ומפלגת עבודה בנפרד, וסבתא שלי בנפרד, ובני גנץ בנפרד, כל זה לא יהיה.
אני מצביע סבתא שלך.
לעקור אחרי השיחות הליליות, זה מה שיהיה מעניין עכשיו.
חברים וחברות, הייתי מוסיף עכשיו משפט על אשכנזי, שכנראה באמת יזוז הצידה, לא סופי.
הוא מחכה לגנץ.
בגיהינום.
מתוך נימוס.
אוקיי. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
נעים מאוד פה. חן מענית, הפרשן המשפטי וראש דסק התחקירים של גלובס, שלום חן.
שלום לך, ערב טוב.
מלא נושאים משפטיים. קודם כל בוא תעשה לנו סדר בבוקה ומבולקה בין הפרקליטות להגנה במשפט נתניהו. מצד אחד הם טוענים בהגנה שהייתה חקירה נגד נתניהו בלי אישור של היועמ"ש, מה שבעצם צריך לגרור את סגירת התיק ופרידה, ויש גם דרישה להעברת חומרים נוספים. בקיצור, כל הדברים המקדמיים האלה, איפה זה עומד, מה בסוף, מי נגד מי, מי ניצח, כמה?
כן, אנחנו קודם כל, בינתיים כולנו מפסידים, אבל אין פה איזשהו, זה קרב חפירות כזה שהוא לגיטימי, שההגנה מנסה להקשות על התביעה בכל מיני בקשות ומענות. אין שם שום דבר שהוא דרמטי או משמעותי. חומרי החקירה הועברו להגנה כבר מזמן, עכשיו הם מבקשים כל מיני דברים נוספים שבית המשפט דחה, ויש את העניין הזה של אישור היועמ"ש מנדלבליט לפתיחת החקירות, שבעצם זה לא הועבר לנתניהו ולסנגוריו, אבל הפרקליטות פשוט תעשה את זה בימים הקרובים ותעביר, תחפש במיילים או בהוראות.
בסדר, את אותו
אישור רשמי.
נניח שהם ימצאו בתיקים, הסנגורים ימצאו בתיקים, חומרי חקירה שנה לפני שמנדלבליט אישר. זה לא פוסל את התיק?
תראה, אם יקרו דברים שאנחנו לא יודעים שאתה יודע, שאנחנו לא יודעים שקרו, אז הרבה דברים יכולים...
לא, אבל דבר כזה אמור לפסול תיק?
אם החל החקירה פלילית נגד ראש ממשלה ללא אישור,
עדות של אחד מעדי המדינה או חקירה של אחד מהעדים,
תראה, זה לא במקרים של נתניהו נערכה, אני מזכיר לך, בדיקה מקדימה, שזה הליך שהוא נעשה לנבחרת לאישי ציבור, בדיקה מקדימה מאוד ארוכה בתיקים של אני חושב 50 שנה,
ארוכה מדי,
ארוכה מדי, בכלל כל ההליך הזה אפשר לדבר עליו בנפרד, אבל בדיקה מקדימה שנמשכה הרבה חודשים, ורק לאחריה, בהליך מאוד מאוד עדין ומוסר.
שלא נחשבת חקירה.
היא לא חקירה,
אבל היא נפסקה בהחלטה של היועץ לעבור לחקירה.
אז זהו, אז זהו. כלומר, כל מה שהוא מוגדר כבדיקה, אפשר להכניס לתיק, ואישור החקירה יבוא אחר כך, ורק אחר כך זה נחשב חקירה.
אני אחדד לך את זה קצת, אני אעזור פה לחברי חן. המשטרה אוספת מודיעין כל הזמן על כולם, כולל ראש ממשלה, אם מגיע, לא צריך לזה אישור. והיו במהלך השנים על כל ראש ממשלה הגיע מודיעין, גם במקרה הזה. להתחיל לזמן עדים בצורה רשמית ולחקור אותם, צריך את האישור של היועץ, והוא ניתן לבדיקה ואחר כך חקירה.
כן, כן, הוא ניתן. חקירה פלילית זה משהו מאוד ברור, שאתה יכול לחקור אנשים בעזרה, להפעיל כל מיני אמצעים שאתה לא יכול בבדיקה רגילה או בחומר רגיל, כמו שבן אומר שקורה תמיד. וזה מה שנעשה פה, אני חושב שגם הרוב היה בתקשורת וגלוי, וברגע שהבדיקה הפכה לחקירה פלילית היו...
חן. תזוז 3 מטר לאיזשהו כיוון, כי התמסכת לנו, ובינתיים נעבור לנושא הבא, שזה בעצם הדחייה הדי מבזה של עתירת הליכוד בעניין קרן וקסנר ואהוד ברק.
כן, יש שיאמרו שהעתירה הייתה מבזה, והדחייה הייתה פשוט בהתאם לעתירה.
אבל אתה עדיין לא נשמע טוב, מה עושים עם הקו שלך?
רגע, אני
עכשיו שומעים אותך
את
הבא? לא. תזוז כאילו משמעותית, איזה 5 מטר.
אתה לא יכול לעשות כסף מקרן וקסנר, טלפון יותר טוב?
אתם שומעים אותי עכשיו?
נניח. כאילו מערבל.
וואה, עכשיו? אני עושה פעם אחרונה?
עכשיו זה מיקסר.
באמת?
לא משהו.
אתה יודע מה, אנחנו רוצים פרסומות, ננסה לשפר אותך ולחזור לעוד 2 דקות אחרי זה, ויש לנו גם אחר כך העתירה לשחרורו של יגאל עמיר שמעצבנת וכו'. תכף חכו לנו אחרי הפרסומות. יובל קרני מפרסם עכשיו שניסנקורן אומר שהוא עוזב את כחול לבן כי גנץ מתכנן לחבור לימינה. אריה, בסוף אתה תצביע גנץ.
לא, לא.
אל תגיד לי לא.
אין לי שום דבר נגד גנץ, אבל ימינה, אל תגזים.
עורך הדין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
עוצמה יהודית הוא לא יגיע גנץ, אני מציע את זה, וזה מילה.
מילה שלך או זה כמו?
אתה לא מסכים.
הבחור נחמד, אבל הוא לא מתאים לתחום, וחוץ מזה, אתם יודעים, האידיאולוגיה שלו...
יש לו המון המלצות, למה אתה אומר?
אם כבר לא מדברים, מה עם אריה?
אריה תותח, אריה שיבוא עכשיו.
לא, אתה
עכשיו, בוא. הוא ניסה לשלוח אותי לתווך,
למטריץ' לבנט.
אני מכיר אותך, בן גביר, אתה כולך נופת צופים ודברי מתיקה וכיבושין, אבל אם אתה צריך לוותר על המקום הראשון בשביל אריה?
יש לי חדשות בשבילך, אני מוכן
בשביל
אריה לוותר על הרבה
דברים. בבקשה. טוב, אבל עכשיו אני גומר לצחוק, כי אתמול נדמה לי שפטל כמובן, מי אם לא הוא, הלך לבגץ כדי לשחרר את יגאל עמיר, אתה תומך בזה?
קודם כל נתחיל במה שאני לא תומך, אני לא תומך ברצח רבין, ואני חושב שזה פשע, ופשע חמור,
כנאמר, רצח רבין בעד ונגד, אתה נגד.
לא, הדברים צריכים להאמר בצורה הכי חד משמעית, משום שאני תמיד יודע שכשאני מדבר אחרי זה יכולים מישהו להבין, להגיד, הוא אמר ככה, הוא אמר אחרת, אז אני נגד רצח רבין, זה פשע מתועב, נקודה. אחרי ששמנו את הנקודה, יש הרבה פשעים מתועבים. גם לרוצץ ראש של תינוקת זה דבר מתועב, וגם לדקור אישה בסכין בגב ולרצוח אותה זה רצח מתועב, וגם דברים פליליים, מעשים פליליים, רצח פלילי זה גם מעשה מתואף.
ורצח ראש ממשלה לא... זה לא יותר מזה? כלומר, כשם שנוהגים באלה צריך לנהוג ביגאל עמיר?
קודם כל כן, ודבר שני, אי אפשר לשנות את החוקים תוך כדי שהמשחק, שמשחקים את המשחק. הרי אנחנו כולנו יודעים מה המשמעות של חוק. חוק לא יכול להיות רטרואקטיבי. אתה לא יכול להכין חוק על משהו שהוא כבר היה. בן אדם עשה מה שעשה. אמרת, מה זה אמרת? הצהרה, החוק, העונש באותו זמן היה איקס. ופתאום אתה בא ואומר, לא, אני משנה את הכללים.
לא, אתה יודע שיש אפשרות, איתמר, שרוצח, כמו הרוצחים הפלסטינים, יישאר בכלא 400 שנה?
לא, יש לי חדשות עבורך.
אלה משתחררים דווקא.
עסקאות שבועים, כמובן.
אלה בדיוק, אלה הולכים הביתה הכי מהר, אלה הולכים הביתה הכי מהר. אבל מלבד יגאל עמיר, אני לא מכיר אדם ספציפי שהחוק אומר עליו הוא לא. וזה לא חוקי, החוק הוא לא חוקי, משום שאי אפשר לשנות חוק.
אתה מציע שיהיה חוק שרוצח ראש ממשלה לא יוצא לעולם מהכלא, אבל רק מהרצח הבא?
אני מציע שיהיה חוק.
אם זה לא היה שלנו, גם אני הייתי צוחק.
קודם כל אני אומר עוד פעם, אני חושב שדמו של רבין, המנוח, לא סמוק מאדם של אף אחד אחר. והוא לא... אני חושב שאנחנו צריכים להשוות. מבחינתי רצח הוא רצח הוא רצח. ורצח של תינוקת קטנה שווה לרצח ראש ממשלה.
אני חושב שיש פה גם פגיעה גם בדמוקרטיה הישראלית, אבל בסדר, נשאר חלוקים איתמר בן גביר, תודה.
תודה רבה.
אני חושב שהפוך יגיד לנו עכשיו שמעון שבס, שהיה מנכ״ל של רבין ויד ימינו ויועצו וחברו 200 שנה, שלום שבס.
שלום לך.
שלום, ערב טוב. זה דבר שהכי לא הייתי רוצה עכשיו לענות לבן גביר, זה כאילו די מביך. זה כמו שאריה שאל, זה חבל שבאמת לא חוקקו בכנסת במשך 50 שנה את חוק רצח ראש הממשלה, מה היו צריכים לעשות אם ראש הממשלה נרצח, זה הרי טיפשות מדרגה ראשונה. רצח ראש הממשלה, וגם אני מוצא את עצמי די מובך בכלל להיכנס לשיחה את זה, כי אני חושב שברור שאין בית משפט בישראל שישחרר את יגאל עמיר מבית הסוהר. ברור שאין כנסת בישראל לדעתי עד היום.
אתה קצת אולי נאיבי.
וגם אין נשיא שיחתום על דבר כזה.
יכול להיות שגם אין נשיא. אני חושב שאין נשיא, אבל זה גם טריוויאלי שאני מדבר ברדיו, ואני כמובן אומר את מה שאני אומר. אתם, שניכם, אני קראתם את הספר שלי, אני כותב בספר את כל פרשיית רצח רבין בצורה מאוד ארוכה, ואני מספר איך הרבה מאוד פוליטיקאים והרבה מאוד רבנים והרבה מאוד אנשים היו שותפים להסתה, להמרדה, לשיסוי, לכל מה שהיה ערב הרצח, בשנה שקדמה לרצח. אז אני האחרון שצריך לעמוד פה ולעשות איזשהו, הם היו צריכים, כל האנשים האלה שהיו קשורים בהסתה.
וזה לא דומה למה שעושים היום לנתניהו למשל?
הם, רק שנייה אחת, הם אלו שהיו, אלה שהיו קשורים אז בהסתה, היו צריכים לבוא להגיד, יגאל עמיר צריך להיות, להינמק בכלא, ולא לדבר עליו יותר, כי הם אלו שאמרו שרק הרוצח, רק יגאל עמיר רצח, וזה לא, וזה הכל. אני טענתי טענה הרבה יותר רחבה, של יגאל עמיר היו שותפים ברצח, וגם כתבתי על זה. אז לכן כל העניין הזה הוא עניין נורא משונה. מה שאלת, סליחה?
אבל זה לא, ארי שאל אם לא עושים אותו דבר לנתניהו, אני גם מסתייג מהשאלה הזו, כי מה עושים? עכשיו סוף סוף שומרים על ראש הממשלה. אתה רואה מישהו
לרצוח אותו? כן, אבל השאלה היא אם ההסתה לא דומה.
אתה ראית הרדין רודף על נתניהו?
מצד ביבי נתניהו היא הסתה דומה, כי הוא התחיל את ההסתה ב-1993, והרגע שהוא נבחר להיות יושב ראש תנועת הליכוד, שהוא החליף את יצחק שמיר, שהיה האדם הכי הגון שיש בפוליטיקה הישראלית. אני, היה לי כבוד מאוד גדול לעבוד איתו, למרות שהוא היה מהליכוד, ואני הייתי אז במפלגת העבודה, הייתי עוזר שר הביטחון תחת
אתה ממקימי ההתיישבות בגולן, בוא, אל תתייפייף לנו ותסמיל פתאום.
לא, זה כולם פה מנוחים, שמיר זל, רבין זל, ומפלגת העבודה זל, תגשי, אני רוצה לחזור לדיון שלנו.
אני גאה בזה שהייתי יושב ראש
בגולן.
אני רוצה לחזור לדיון ככה באמת, כי לא נגענו בזה. בסוף הרי אני רק השם יגאל עמיר גורם לי בחילה, אבל הטיעונים המשפטיים התיאוריים כן מחזיקים מים. כאילו, למה הדם של רבין יותר סמוק מדם אחר? זה מה שהם אומרים.
יגאל עמיר לא רצח את רבין. יגאל עמיר רצח את יצחק רבין כראש ממשלת ישראל, כסמל הדמוקרטיה הישראלית. הוא רצח את הדמוקרטיה, הוא רצח את הדגל, הוא רצח את הסמל, הוא רצח כל דבר שיש פה.
נכון, אבל אין סעיף משפטי כזה. זה מה שהם אומרים.
אז או שיחוקקו רטרואקטיבי, או שלא יחוקקו ויחליטו את מה שיחליטו בבית המשפט, שהוא יהיה לנצח נצחים, ישרוץ מבית הסוהר, ושם הוא יגמור את חייו. ככה צריך להיות, ככה צריך לקרות, כי הוא רצח את הדמוקרטיה. אם כל אלו שישמרו את מה שאני עכשיו אומר עד סוף ימיהם, הוא יגיע לסוף ימיו, וזה מה שיהיה.
אני מקווה גם, אגב, אני מודע לזה שבמישור המשפטי אני קצת במבוכה, אבל אני מקווה שהוא לא יראה אור.
בעינינו, התקלה המשפטית הייתה שהוא בכלל הגיע לחדר, לבית המעצר.
זה לא משפטי, זה תקלה מבצעית. בדיוק.
תקלה מבצעית, כן.
שבס, יאללה, לך תבנה איזה, תבנה את רמת טראמפ, אף אחד לא נוגע שם בכלום, אתה
באמת?
רגיל.
אתה יודע,
נשאר
אתה
רק שלט. לדעתי, לא. עוד לא התחילו לחפור יסודות, כן.
נכון.
לדעתי, יישאר בסוף שלט מטראמפ בכלל.
לא, לא, בוא, יש מושג. שמעון שבס, תודה.
נסע לרמת הגולן הרבה.
אני נוסע לרמת הגולן כל שבועיים, שלושה, אני מזמין אתכם לבוא איתי, זה ממש מקום הכי יפה בארץ.
חד משמעית, שרתתי שם, תודה.
תודה רבה.
תודה.
ראש דסק הבריאות חדשות 13, אילה אלרועי, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום, מה שלומכם ילדים?
אנחנו בסדר, אגב ילדים, אני רואה ידיעה על המסך, 13 חולים בכיתה ב' מאומתים בבית ספר ברחובות.
כן, לדעתי זה 11 תלמידי כיתה ב' ושני אנשי צוות חינוכי, ואני לא יודעת מה עולה אצלך בראש, אבל אצלי ישר עולה אולי זו המוטציה הבריטית, כי אנחנו יודעים שהיא הרבה יותר מדבקת בילדים ובצעירים.
מפעל חייו של אבא שלי יורד לטמיון, עד שהוא גירש את הבריטי מכאן.
רציתי להגיד את זה.
כן, אבא שלך לא היה לבד, אתה יודע, גם סבא שלי.
די. מי זה סבא שלך?
סבא שלי היה באצל, נו בוא.
לא, לא, לא.
צמחוני כלומר.
תשמעי, אצל אריה האצל זה חבורה של תל אביב עם יעדינים. תגידי, אילה, אנחנו בכלל ליקנו אותך ומתכבדים בך מול סוגיית החיסונים. אף אחד לא מסוגל להגיד אם יש מספיק חיסונים, משרד הבריאות עוצר את קופות החולים, משחרר את קופות החולים, יש מספיק, יגיע, מה, איפה זה?
תראה, זה, זה, זה די מדהים מה שקורה פה, אני חייבת להגיד, וזה, זה, אני ממש נשמעת כמו הדוברת של נתניהו, וזה נורא בעיניי, אבל
חופשיתי.
אין מה לעשות. כמעט 500,000 ישראלים קיבלו חיסון ראשון, ואנחנו ביום השמיני בסך הכל, אז זה נכון שהישראלים בטוחים שיתחיל מבצע חיסונים, בתוך שעה כל אחד יוכל להתקשר ולקבל חיסון. ואתה יודע איך זה עובד. אחד מתקשר, הבן שלו, האח שלו, הבן דוד שלו, האחיין שלו, כולם מנסים להיכנס על אותה, על אותו שם, על אותו מספר תעודת זהות. זה הרבה פעמים תוקע את המערכת, ואז יש, ויש גם אנשים שקובעים תורים במספר מקומות, גם לא מבטלים. ולכן נוצר הכאוס הזה, אבל בכאוס הזה הצליחו בשמונה ימים לחסן 500,000 בני אדם בחיסון הראשון, ואני חושבת שזה הישג מטורף.
אין שום ויכוח. עכשיו, שניים מהם אגב איתך על הקו פה עכשיו, אבל השאלה היא אם יש מס, כמה יש, לא. זה מה ששואלים. עכשיו.
אז ככה, אני יכולה להגיד לך שבשיחה שאני עשיתי עם נציגי פייזר בישראל, אני יודעת ש... עד סוף החודש הזה, אמורים להגיע עוד 3.8 מיליון חיסונים. מה שאומר שאנחנו בעצם יהיו לנו 2 מיליון ומשהו מנות חיסון מלאות, שאנחנו מדברים על שתי מנות
בן אדם. כן.
ומה שקורה היום בעצם זה שכל מי שהתחסן כבר נשמר לו החיסון הבא. כלומר, אתה לא מבזבז יותר ממחצית מהחיסונים שיש לך, כדי שלא יהיה מצב שאתה תישאר עם...
שהתחסנת בראשון, לא קיבלת את המשלים, ואז צומח הזנב, אגב.
כלומר, כל השמועות שהחיסונים הולכים להיגמר, זה בשביל קצת עוד יותר לזרז את הקהל, חבר'ה, לאחרונים לא יישאר?
לא, אני ממש לא חושבת שצריך לזרז את הקהל. הקהל זריז מאוד ברמות שאני באמת, אני חייבת להגיד לך ש... זה ממש מפתיע לטובה, אבל אני לא יודעת מאיפה זה יוצא כל פעם. החיסונים נגמרים, הבעיה העיקרית שהייתה, בגלל שכל חיסון, בעצם החיסונים הגיעו בפלטות של 195 חיסונים, כאשר בכל אמפולה יש לך 5 מנות, אז זה אומר שיש לך 975 חיסונים בפלטה. היום זה אפילו יותר, כי מנכ״ל משרד הבריאות אישר לקחת 6 מנות כל אמפולה. אתה צריך להוכיח כמרפאה שאתה מסוגל לסיים את התבנית הזאת מהרגע שהיא ניתנת לך בתוך יממה, או עד 6 ימים באופן עצמי, אבל עד שתסיים אותה ממש יותר מהר.
איכות לא טובה.
מה?
איכות הקו לא טובה, אנחנו בקושי שומעים אותך.
אני מתנצלת, אני זזה קצת, אני מקווה שזה יעזור.
כן.
בכל מקרה, אתה רואה לחץ מאוד מאוד גדול של אנשים להתחסן. בימים הקרובים גם יתחילו לחסן אנשים שהם מתחת לגיל 60, שהם מתאי חיסון או משתלי איברים, מחלות כרוניות, ולאחר מכן... סוכרת, השמנת יתר חולנית, מחלת דם, וקבוצות שהן בחשיפה גבוהה, כמוכם למשל.
אנחנו התחסנו כבר.
בסדר, אבל באופן עקרוני, זה מה שהולך להיות. אני עוד לא התחסנתי.
אז וואי, קודם כל, את לא בקבוצות, את בחורה צעירה, לדעתי את בשנות ה-30 המוקדמות שלך.
לגמרי, לגמרי.
בדיוק. היה שווה כל אייטם. אילה אלרועי, תודה.
תודה רבה.
ביי ביי.
טוב, בוא נגיד שלום עכשיו לדורון אברהמי ממחאת דרום תל אביב. שלום דורון.
שלום לך, ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה, מה שלומכם?
אז אתה, גם שפי פז, גם אתה ועוד פעיל, חטפתם היום בבית משפט שלום מתל אביב כתב אישום, שכולל בין היתר גרפיטי מול בתי השופטים חיות ופוגלמן, עבירות של השחטת פני מקרקעין, השגת גבול, קשירת קשר לביצוע אבון, שיבוש הליכים והתקהלות אסורה. על שפי הוטלו הגבלות, עליך אין, נכון?
עליי אין שום דבר.
כלומר, אתה יכול להמשיך לצייר גרפיטי חופשי בשבועות הקרובים.
מה זה?
השאלה היא, אחרי שיכניסו אתכם מאחורי סורג ובריח, תיפטר בעיית הגרפיטי בתל אביב. לא יהיו יותר ציורים וקשקושים על קירות ודברים כאלה.
מה? קודם כל, המאבק שלנו ימשיך להתקיים גם אם משטרת ישראל תנסה לחסל אותו. ומנסים לחסל אותו, כי אנחנו מראים להם שהם לא עובדים, וזה מאוד מאוד מרגיז אותם, והם החליטו שפעם אחת ולתמיד הגיע הזמן לחסל. אבל שיש לי שני עורכי דין כאלה מעולים, איתמר ברקאי וארי שמאי, יהיה קשה להם מאוד מאוד לעמוד מול הטיעונים שלהם. ואני יכול להגיד לך שהם עוקבים אחרי הטוויטר שלנו, והם עוקבים אחרי הפייסבוק שלנו.
ונדמה לי שהכימו לך טלפונים, ואחר כך אמרו שאתה לא זמין.
כן, הם לקחו לי את הטלפון הראשון, ואז לקחו לי את הטלפון החליפי, ואז לקחו לי את הטלפון החליפי של החליפי, ובחקירה...
ובסוף הפכו גם את גנץ. תגיד רגע, תשמע רגע דור.
כשהיא אומרת לי, אתה לא זמין עבורנו, איך אני אזמין אם לקחתם לי את כל הטלפונים?
טוב, אבל תגיד, מה הסיפור של הנעצים או הדוקרנים?
בתוך גן לגני ילדים.
די, זה קשקושים שמקשקשים, המאבק שלנו הוא לא אלים, בן מכיר אותי כל כך הרבה זמן, אנחנו לא פועלים באלימות, וזה בדיחה בין שניים, שלושה אנשים, וזה קשקוש אחד גדול, שאתה יודע, לקחו מזה ועשו מזה טייטל, כמו שאמרו שהילדים התחברו מתחת לשולחן, והם בוכים, ואם אתה מסתכל בסרטון, אתה מביא שהסרטון הוא ערוך, מה שלקחו,
זה אתה מדבר ילדים. רגע, לא כל המאזינים יודעים על מה אנחנו מדברים. אתה מדבר עכשיו על איזה סרטון שהתפרצתם לאיזה גן ילדים של ילדי עובדים זרים דרום תל אביב, ואני מסכים איתך, אחרי צפיתי בסרטון, שמעתי צעקות ובכי לא ראיתי תמונות,
לא,
אבל...
לא, היה צחוקים שם ובכלל לא ראו...
אבל תקשיב רגע, אבל בכתב האישום יש ציטוטים מפורשים שאתם מתכננים הפעילים לשים את הנעצים בתוך גן ילדים ולא לפזר מסמרים על הכביש, זה לא לפגוע, אני מצטט בתושבים הלבנים, זה לא נשמע לי טוב.
תקשיב, בן, שוב פעם, אתה מכיר אותי כבר כמה שנים טובות, מעולם לא פגעתי באיש, מעולם לא פגענו באף אחד. אני אומר לך שהמשטרה הוציאה קטעי וואטסאפים של צחוקים שלנו ולא מעבר לזה, ורדפה אותנו במשך השבועיים האחרונים. ניסיתי ליצור איתך קשר, את לא היה לי את המספר טלפון.
ארי החרים לי אותו.
ולא היה לך גם טלפון בינינו.
לא היה לי טלפון במשך כמעט שבועיים. ואני יכול להגיד לך שהרדיפה המשטרתית שהייתה פה, היא הייתה ביזיון, שמו אותנו במעצר בית, כאילו אני ראשון הפושעים במדינת ישראל, ומה אני בסך הכל רוצה? בא סמוטריץ' לחזק אותנו, בא אליי גם למעצר בית, וגם בא היום לבית המשפט. מה אנחנו רוצים?
דיברנו איתו פה בתחילת התוכנית.
רוצים את הבית שלנו, רוצים את השקט שלנו.
אבל אתם צריכים למחות במסגרת החוק. תשמע, האמת, אני מסתכל רגע ממעוף הציפור, כל הקבוצות שמוחות פה בישראל היום, ויש לא מעט, יש חרדים, ויש בלפור, ויש קריים מיניסטר, ויש עכשיו נערי הגבעות, ויש מחד דרום תל אביב, אין קבוצה אחת שלא משוכנעת שהמשטרה רודפת אותם. איך הם יכולים, וערבים, איך הם יכולים לרדוף את כולם בו זמנית?
בוא תסתכל. רשמו, הם רושמים לך, נכון? הם רושמים לך בכל מקום גרפיטי על הכבישים, נכון? ראיתם בישהו נעצר?
לא, קודם כל היו מלא מעצרים. כתבי אישום יש כבר אחד או שניים, כולל גונן ליצחק על זה שעצר מכתזית. בסוף יש את הסיפור הזה אצל כולם, תאמין לי.
בסוף אם אתה מוסיף ללך, לך מסתנן, תשים לב שאתה מקבל רדיפה.
ולא על האיחוד האירופי, לא חשוב. טוב, תשמע, מאחלים לכם לצאת זכאים. תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה, בן. ביי ביי.
כן, ארי, בנגד מה אתה מוחה?
יש לי רשימה ארוכה, אנחנו נתחיל בשידור מחר.
אנחנו רצינו לעשות פה אייטם על לביאה בחיפה, בבני ציון, שעשו לה MRI, ואני רציתי לברר כמה היא חיכתה ל-MRI.
שלושה חודשים, כמו שם
קורה. לא, אני לא כל כך בטוח, אבל בסדר, זה יהיה מחר.
נתון לטוב 18, אבל היא אכלה אותו.
העורך והמפיק המיתולוגי שלנו הוא אסף נבו, אחראי לשידור איציק, גם מיתולוגי, אהרון, עורך את הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, גם היא מיתולוגית, בוא נודה. אחרינו ספורטים קופן והיללי שהמילה מיתולוגית קטנה עליהם.
נכון. אז מחר נפתח בפרקים מהאיליאדה והאודיסאה של הומרוס.
שזה המיתולוגיה היוונית למי שלא יסיע. יאללה, להתראות, ביי.
להתראות.